טוב, בעזרת השם יתברך, אנחנו בשיעור הזה ננסה יותר לדבר על השלכות מעשיות. כבר ראינו את הסוגיות השונות וביארנו בקצרה את שיטות הראשונים השונות וסברות מרכזיות, אז ננסה יותר לקחת את ההשלכה, את הדברים המעשיים. כמו שראינו, פולטת שכבת זרע בתוך שבעה נקיים, סותרת יום אחד וממשיכה שבעה נקיים, שזה פחות מצוי במציאות שלנו, אבל בעיקרון זה מה שראינו כאן. השאלה היא, האם אישה צריכה לחשוש שמא היא תפלוט והיא לא תדע? כלומר, האם אישה אחרי תשמיש צריכה לחכות זמן מסוים ורק אחר כך לעשות הפסק טהרה, כי אולי היא פלטה שכבת זרע והיא לא ידעה? הגמרא בנידה דף מ"א עמוד ב' לגבי טהרות אומרת, אמר רבה, המשמשת כל שלושה ימים אסורה לאכול בתרומה שהיא אפשר לה שלא תפלוט. אז מוזכר ששלושה ימים היא לא אוכלת בתרומה, כי היא בטוח פולטת שכבת זרע. אבל לא מוזכר מה קורה לעניין שבעה נקיים, רק ביחס לתרומה. הדבר הזה מוזכר לראשונה בראשונים. בגמרא אין לנו התייחסות מפורשת, האם צריך לחשוש לפלטת שכבת זרע לפני תחילת ספירת זין נקיים. והתוספות ונידה דף למד ג' ועוד ראשונים כותבים שצריך לחשוש, אבל זה לא מוזכר בגמרא עצמה, ועוד מעט נדבר על זה. אחרי שאנחנו אומרים שצריך לחשוש, השאלה היא כמה ימים צריך לחשוש. אז יש לנו סוגיה בשבת דף פי וו עמוד א', פי וו עמוד ב', שמתעסקת בכל הדברים האלה, ואומרת הגמרא, תנו רבנן, פולטת שכבת זרע ביום השלישי טהורה. דברי רבי אלעזר בן עזריה, ובהמשך שם, בדף פ"ו עמוד ב', אבל חכמים אומרים שש עונות שלמות באינן. ודברי חכמים הם כדברי המשנה שם, בשבת פ"ו עמוד א', מניין לפולטת שכבת זרע ביום השלישי שהיא טמאה, שנאמר יהיו נכונים לשלושת ימים. אז יש לנו כאן מחלוקת האם זה שלוש עונות או שלושה ימים. רבי אלעזר בן עזריה שלוש עונות, חכמים אומרים שש עונות, ושיעור של עונה כתבו ראשונים ואחרונים, בעל המאור והרמב״ם והטז והשח, ששיעור עונה זה יום או לילה. יש שיטה במיוחסים לריטווה שאומרת שזה יום ולילה, אבל כל הראשונים האחרים כתבו שזה יום או לילה. זה אומר שאם זה יום או לילה, אז שש עונות זה שלושה ימים שצריך להמתין, ואם זה שלוש עונות אז זה פחות, כמו יום וחצי בערך. והתוספות כתבו להלכה בשבת המדגים לעמוד א', נידה לעמוד א', שצריך לחכות שש עונות כדעת חכמים. כך כתבו רוב הראשונים, שצריך לחכות שש עונות כדעת חכמים, כך לכאורה דבר פשוט. וכתבו התוספות שצריכה להמתין ארבעה ימים ותתחיל לעשות הפסק טהרה מהיום החמישי, כי אם היא ראתה אפילו דקה אחרי צאת הכוכבים, אז יוצא שאחרי המתנת שש עונות, כלומר אחרי המתנת 72 שעות, היא תהיה שעה אחרי תחילת ליל רביעי, אחרי השקיעה של ליל רביעי, וצריך עונה שלמה. אי אפשר שיש חלק מיום, לא רק עונה, צריך יום, יום נקי, צריך יום ולילה. צריך שיהיה נקי גם בלילה וגם ביום. ולכן היא יכולה להתחיל לספור רק מהיום החמישי. טוב, כך כתבו התוספות. עוד רגע נדבר על זה, נכניס את זה עוד שנייה. הרמב״ם כתב באבות הטומאות, פרק ה' הלכה י' א', שחשש פליטת זרע זה שלוש עונות. עוד מעט נתייחס יותר בהרחבה לדעת הרמב״ם בהקשר אחר, אבל קודם כל הוא כתב שזה שלוש עונות. והשאלה היא איך הוא כתב שזה שלוש עונות, והבית יוסף אומר שהרמב״ם פסק רבי אלעזר בן עזריה, וזה כמובן תמוע, הוא היה צריך לפסוק כמו חכמים, והכסף משנה, כלומר הבית יוסף בכסף משנה, בעצמו מיישב שלרמב״ם כנראה הייתה גרסה אחרת, שאומרת אבל חכמים אומרים שלוש עונות. כלומר שיש מחלוקת בגרסאות בגמרא, וכך הרמב״ם פסק, כנראה שדעת חכמים זה שלוש עונות, וכך יוצא ברמב״ם בפירוש המשניות, והגרא בהגהות שלו כותב שזאת גרסת הגאונים. אז בכל אופן יש לנו מחלוקת עם שלוש עונות או שש עונות, ולהלכה נפסק כדעת רוב הראשונים שצריך שש עונות, כך וקוף צדיק וו, סעיף י' א', כך פוסק השולחן ערוך. התז מוסיף ומבאר שם בסעיף קטן ה' שלמה החשש הוא לשש עונות? למה לא לחשוש ליותר? למה שש עונות? אז אתה זאת אומרת, הזרע פשוט מסריח אחרי זה, כלומר הזרע אחרי שש עונות כבר לא ראוי להזריע. והדבר הזה אנחנו יודעים היום מציאותית. היום אנחנו יודעים מציאותית שזה ככה אנחנו יודעים, שאחרי שלושה ימים הזרע כבר לא ראוי. על כל המערכת המציאותית אנחנו נדבר, למרות שאני לא יודע, היה צריך לדבר גם על זה פעם, נראה מתי. כלומר, אנחנו נדבר על המערכת של הנשים, אבל יכול להיות שנמצא איזו הזדמנות גם לדבר על ההשפעה של הגבר בעניין הזה. אבל אנחנו יודעים שזה באמת שלושה ימים, שהזרע יכול עדיין להיות יעיל, ולכן שלושה ימים לפני הביוץ, אם היו יחסי אישות, ושלושה ימים לפני הביוץ, אז זה ראוי, אפשר עדיין להיכנס להיריון, כי הזרע יכול להחזיק שלושה ימים מעמד. אבל זה לא נתעסק כרגע. הוא בגלל? נכון. עכשיו, כמובן, שהמקור של הדין הוא במעמד הר סיני, אז ברור. רק זה מסתדר עם כל הדברים שאמרנו עכשיו, ברור. המקור הוא לפי זה במעמד הר סיני.
המשנה שם, כשלביאת סיני הוא כבר כותב את העניין, שזה אחרי שלושה ימים, זה לא נקרא שכבת זרע, כי זה לא ראוי להזריע.
כן. כלומר, כבר בראשונים, כבר רש"י כותב למעשה שזה לא ראוי להזריע אחרי שלושה ימים. היסוד הזה, אתה רק מסביר אותו כאן, אבל כמובן שזה מופיע בראשונים. אני רוצה טיפה נתייחס לדעת הרמב״ם, לא נעשה את זה בהרחבה. הרמב״ם הזכיר דין פולטת שכבת זרע, גם לגבי סתירת אישה לבעלה, וגם לגבי טהרות. לגבי סתירת אישה לבעלה, בהלכות איסורי ביאה פרק ו' הלכה ט"ז, אומר הרמב״ם, פלטה שכבת זרע בתוך ימי הספירה, סותרת יום אחד. אז הרמב״ם כותב לגבי אישה לבעלה. הרמב״ם גם חוש כותב שצריך לחוש בימים שאחרי התשמיש משום חשש לפליטת זרע, אבל את זה הוא לא כותב לגבי אישה לבעלה, אלא רק לגבי תרומה. רק לגבי תרומה, בהלכות תרומות, פרק ז', הלכה ז', כותב שצריך לחוש אחרי התשמיש משום פולטת שכבת זרע. כלומר, לגבי אישה לבעלה הוא כותב רק אם היא פלטה, אז היא סותרת יום אחד. אבל הוא לא כותב שצריך לחוש ולהמתין לפני שעושים הפסק טהרה אחרי תשמיש. הוא לא כותב שצריך לחוש משום פולטת שכבת זרע. כל מה שהרמב"ם כותב לחוש של פולטת שכבת זרע, גם כשהיא לא ראתה בפועל, אלא לחוש לפולטת, כתב הרמב"ם רק לגבי טומאה וטהרה. רק לגבי תרומות. ובתירוץ הרמב״ם התייחסו כבר ראשונים בשו"ת המעריק, ובאחרונים האור שמח, שבאמת לדעת הרמב״ם רק בפולטת בוודאי צריך לחוש לגבי אישה ובעלה. אבל לגבי חשש שמא תפלוט, וזה חוששים רק בתרומה, ובזה למעשה הרמב״ם כדעת הרייבד שהזכרנו. הרייבד שהזכרנו שכל דין פולטת הוא רק לענייני תרומה, עד הדבר הזה הרמב״ם לא חושב אותו כשיש פליטה בצורה ודאית, אבל הרמב״ם כן חושב אותו שלא צריך לחשוש, שלא צריך להמתין, לא צריך להמתין אותם שלוש שונות לדעת הרמב״ם במקרה של תרומה. למה? מה הסיבה של הדבר הזה? אז הסיבה שעולה שם מאותם פסקים שהזכרתי, שראינו כבר את דעת המאירי שפליטת שכבת זרע אוסרת רק שזה בהרגשה. אם זה לא בהרגשה, זה לא אוסר. כיוון שזה אוסר רק בהרגשה. ממילא, החשש שמא תפלוט הוא רק דרבנן. שהרי אם היא לא הרגישה, אז אין בעיה מהתורה, אפילו אם בוודאי פלטה. כי כל איסור פליטת שכבת זרע זה רק אם היא מרגישה. וכיוון שזה רק חשש ודרבנן, אז חכמים חששו רק לגבי תרומה ולא לגבי דברים אחרים. כמובן, ביציאה דם חכמים חששו בדם שלא בהרגשה גם לגבי נידה. אבל לגבי פולטת, חכמים חששו רק, לא חששו, חכמים אסרו לגבי נידה רק כשהיא רואה בוודאות, אבל לא בספקות, בגלל שמדאורייתא ממילא זה לא מטמא, כי זה לא רואה דם בהרגשה. מה זה? השאלה היא מרגישה בכלל. כלומר, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאם היא מרגישה, אוקיי, אם היא תרגיש, תצטרך לסתור. אבל אם לא מרגישה בכלל, והרבה נשים, רוב הנשים לא מרגישות כלום.
שאלה על מאירי.
כן.
איך מסביר את זה שהתמנת כל שום? ניתן, זה סודם
בכל שום. הוא צריך להגיד ש... למה? כל שהוא לא יכול להיות בהרגשה כאילו? זה מה שאתה רוצה להגיד?
מה מרגישים פליטה? את הפליטה? לא מעבר. זה זוהר, הפליטה.
תראה, אני לא יודע להגיד בשכבת זרע, אבל אני כן יודע שבדם,
דם מפחיר.
לפעמים, לא, מציאותית אני אומר, שמציאותית בדם, רוב הנשים לא מרגישות היום, שעוד נדבר על זה. אבל כשאישה כן מרגישה, יכול להיות שתראה משהו מאוד קטן. אז אותו דבר בשכבת זרע, כאילו...
מה היא מרגישה?
היא מרגישה משהו שמזדעזע, כאילו, היא תראה קצת. לא יודע, כנראה מציאות, אני חושב שזה יכול להיות.
איך עבד בכלל משהו בין הרגשות? כי זיוות דבר לך בדם לא נחשבת.
שמה?
אין פה הרי הרגשה בשכבת זרע, כמו של דם.
אתה צודק שהשאלה היא, כמובן, מה נחשבת הרגשה ופולטת שכבת זרע, כי זה לא בדיוק כמו בדם.
בדם כזאת הרגשה היא לא...
נכון, זאת שאלה מצוינת. אנחנו נצטרך בדם להרגיש, לראות מה זה הרגשה, ולראות את שיטת החתם סופר ושיטות אחרות, וכמובן שלהרבה שיטות שם צריך להגיד שזה שתי הרגשות שונות. מי שרוצה להגיד שזיווה דבר לך נחשב להרגשה, זה מצוין בשבילו. מי שיגיד שצריך... מה זה? נכון. וכמובן שהכל פה בדעת הרמב"ם המאירי של ה... לא אומרים שכולם עודים, רק מנסים ליישב את הרמב״ם. למה הרמב״ם לא פסק את זה בענייני תארות? אז זה התירוץ המקובל ברמב״ם. זה התירוץ המקובל ברמב״ם. עכשיו, יש דבר, הערה מעניינת, שאומר בעל מרכבת המשנה, שהוא אומר שהרייבד הרי כתב שזה רק לעניין תרומה ולא לעניין אישה לבעלה. אז הוא אומר, כל זה בזמן הזה שאין תארות. כאשר יש תארות, אז כיוון שחוששים לענייני תארות, אז גם יחששו גם לדעת הרייבד לעניין אישה לבעלה. והראש יקשה על הרייבד, שכאילו יש כאן איזה תומעה לחצאין. לעניין תרומה אנחנו נגיד שהיא תמעה, לעניין אישה לבעלה אנחנו נגיד שהיא תאורה. לפי מרכבת המשנה אין קושייה על הרמב״ם, על הרייבד. כי פשוט הרייבד דיבר בזמן שאין תבילה לתרומה. אז לא חוששים בכלל לפודד את שכבת זרע. כשיש חשש, כשיש בית המילה שיבנה ויש צורך לתרומה, אז גם הרייבד יודע שצריך לטבול בכל מקרה, כי צריך לטבול גם לזה וגם לזה, כי אין תומעה לחצאין. יש כאלה שרצו בדרך הזאת גם להסביר את הרמב״ם. שאולי גם את הסתירה ברמב״ם, את החלוקה הזאת אפשר להסביר גם בדרך הזאת, אבל זה נעזוב כרגע, אני רק מזכיר את זה בתור הערה. אני רוצה עכשיו לעבור לדבר המעשי ביותר בעניינים האלה, וזה חומרות תרומת הדשן. תרומת הדשן החמיר שלוש חומרות שיש להם השפעה גדולה מאוד, מאוד. השפעה גדולה מאוד, ויש המון דברים להלכה שיוצא שבגלל החומרה הזאת, אנחנו מחמירים בכל הדין של פולטת, באופן שהוא היה כמעט, בוא נאמר ככה, בצורה רגילה זה היה כמעט לא רלוונטי כל כך. והתרומת הדשן שינה את המצב. ולמה זה היה לא רלוונטי כל כך? כי בדרך כלל אישה מדממת באזור 4 ימים. 4 ימים, בין 4 ל-6, אבל בערך 4 ימים ומעלה. יש בודדות שפחות. אבל אם זה 4 ימים, אז גם אם אתה פוסק את שיטת החכמים, שחוששים ל6 עונות, וגם אם אתה מוסיף עליהם את חומרת התוספות, שצריך לחשוש ל4 ימים, שמה שימשו מיד אחרי צאת הכוכבים, אז צריך לחשוש ל4 ימים, אוקיי, 4 ימים, אז אישה רואה אדם 4 ימים, החשש לפולטת הוא 4 ימים, אז בסוף היום הרביעי יכולה לעשות הפסק, ולהתחיל 7 נקיים, היום החמישי. כלומר, לכאורה, כל הדין הזה של פולטת, במקרה הקלאסי לפחות, לא רלוונטי כמעט. יש נדון בקטם שאנחנו נדבר עוד מעט, אבל בדרך כלל לא כל כך רלוונטי. בדרך כלל. מגיעה תרומת הדשן, נכון. מי כותב? מי אמרת? כן, אז הדבר הזה באמת נמצא גם בבעל האשכול. בעל האשכול... מה? כן, בדיוק. ועל פי זה, בעל האשכול, אחרי זה האחרונים ציטטו אותו, אומר, ואמרנו בסוף השיעור הקודם, שהעריף והגאונים השמיטו את זה, ויש כאלה שרצו להגיד שזה ראיה שהם הקלו בדין הזה של פולטת. אבל האשכול אומר, אולי הם לא הזכירו את זה בגלל שזה לא רלוונטי. שבכל מקרה אישה מדממת 4 ימים, אז זה לא כל כך משנה הדין הזה של פולטת שכבת זרע, הוא לא כל כך רלוונטי ולכן הם לא הזכירו.
דמים זה כל כך לא שכיח?
שמה?
דמים זה כל כך לא שכיח? לא,
דמת פחות מ-4. תכף נדבר על כתמים. השאלה של כתמים...
לא, למה נשמין?
הבנתי, השאלה של כתמים היא שאלה טובה, תכף נדבר. זה תלוי, תכף נדבר, עוד רגע נגיע לכתמים. חומרת הדשן כותב בחומרה הראשונה שלו, שמעתי שיש להוסיף עוד יום אחד. אז הוא כותב, שמעתי להוסיף עוד יום אחד, כלומר לחכות 5 ימים, ולהתחיל לספור זיינקים היום השישי. ותאמו, מה ששאלתם לגבי בין השמשות. אם היא תשמש בבין השמשות, לדוגמה, אם היא תשמש בבין השמשות של יום ראשון, היא תחשוב שזה יום. והיא תתחיל לספור זיינקים כבר מיום חמישי. אבל באמת זה לילה. באמת היה אז לילה, בין השמשות הוא ספק יום, ספק לילה, באמת היה לילה, ואם זה לילה...
אבל הייתי שזה לילה.
כי זה ספק יום, נכון, אתה צריך להחמיר. ואז אתה צריך להתחיל לספור רק מיום שישי. ולכן החמירו שתמיד תחכה 5 ימים, ותתבול, תתחיל לספור זין נקיים רק מיום שישי. עכשיו, הדבר הזה כמובן שהוא חומרה על גבי חומרה. כי באמת, גם במקרה רגיל, בדרך כלל אין בעיה, רק אם היא תשמש מיד אחרי צאת הכוכבים, מה שהתוספות אמרו, שאז, כלומר, יש כאן יש כאן הרכבה של עוד חומרה שמעבר לחומרת התוספות שלא מספיק לחכות שש עונות, אלא צריך להוסיף עוד יום שמה תשמש מיד אחרי צאת הכוכבים, אז צריך להחמיר עוד יום שמה תשמש בבין השמשות. ואז היא לא יודעת, ואז אחרי שכבר קבענו ארבעה ימים, כבר ארבעה ימים הפך להיות כבר הבסיס, הסטנדרט, אז עכשיו אנחנו צריכים לראות שזה יהיו ארבעה ימים, ואם היא תשמש בין השמשות, אז יהיה פחות מארבעה ימים, ואנחנו צריכים להחמיר בזה.
אבל אם יש את החובה שגם בין שימשה בין לא שימשה, אתה מתייחס כל הזמן שהיא עוד לא ראתה כאילו שימשה, אז בעצם כלול בזה. זאת אומרת, לדענו כאילו שימשה אפילו בבין השמשות.
למה זה כלול? אם אתה אומר...
כל הדין לא ראתה, אתה לא מחלק בין שימשה ולא שימשה.
אם אני לא מחלק, אני אומר, בסדר. אני אומר שגם אם היא... החומרה השלישית, אני מבין, אבל אם היא... אם אתה צריך לחכות, אם היא ראתה בבין השמשות, אם היא שימשה בבין השמשות, זה לא שימשה... מדובר שהיא שימשה בבין השמשות. הלא שימשה, למה זה משפיע כאן? כאן היא שימשה בבין השמשות. איך זה? עוד שנייה, בוא נראה רגע את הדבר השני. כאן היא שימשה בבין השמשות. יש דבר אחר, יש דבר אחר שקורה לא מעט, קורה. אני מקווה שאלות כאלה של אישה שראתה דם בין השמשות, לא שימשה בין השמשות, ראתה דם בין השמשות. כשראתה דם בין השמשות, ממתי היא מתחילה לספור את החמישה ימים? הרי יש לנו מראיית הדם, היא ראתה הדם פה, יש לנו עכשיו, אחרי חומרת תרומת הדשן, יש לנו חמישה ימים. והחמישה ימים האלה הם שמה היא שימשה בין השמשות. והכל מבוסס על התוספות, שהם גם כן, שימשה אחרי צאת הכוכבים. אז יש חמישה ימים. עכשיו, אם את הראייה, על זה לא דיבר תרומת הדשן, תרומת הדשן דיבר שהיא שימשה, נכון? שהיא צריכה, אם את ראיית הדם, היא ראתה, אם היא ראתה בין השמשות, ממתי היא מתחילה לספור את החמישה ימים? בסדר, אמרנו חמישה ימים, וראתה בין השמשות, האם היא תתחיל לספור רק מהלילה והיא תפסיד יום? או שנגיד שהיא ראתה בין השמשות, היא כבר יכולה להחשיב את אותו יום כיום אחד. אז בשאלה הזאת, דנו האחרונים בשבט הלוי, הרב פוזנר כותב להחמיר, ולעומת זאת, הרב עובדיה בתארת הבית, כותב להקל למי שמחכה לאשכנזיות או ספרדיות אחרות, למי שמחכה בכל מקרה חמישה ימים, כי זה כבר באמת ממילא מוסיפים עוד יום בגלל מקרה של שימוש בין השמשות, אז לא צריך לחכות עוד יום וראתה בין השמשות. ויש עוד כמה אחרונים חשובים שהקלו בדבר הזה, ביניהם בדי השולחן. שגם כן הקל שאפשר להחשיב את זה כיום נוסף. אני חייב להגיד, באופן כללי, כשיש לנו עוד ספקות, אני אדבר אחרי זה קצת, אבל תמיד אתה שואל את עצמך מתי להחמיר, מתי להקל. בוא נאמר, בספירת חמישה ימים יש לנו סיבות להקל. יש כאן כל כך הרבה חומרות. אז... מה זה? הסברה להחמיר שאם אתה תמיד מחשיב, אם אתה תמיד מחשיב את בין השמשות, כחומרה של לילה. שמה? כאילו, איך אפשר להוליד עוד יום כשכל הדין הזה הוא בגלל חשש בין השמשות? אז החשש הוא בתשמיש בין השמשות. עכשיו... אני באמת, תראה, אפשר להסתכל עוד פעם, זה בשבט הלוי ובקוף צדיק וב, סעיף י' א' או ד', אפשר להסתכל שם קצת יותר. אני באמת חושב שזה כל כך כבר צירוף של חומרות, שבמקרה הזה יש סיבה טובה כן להקל בדבר. אנחנו ניתן עוד דוגמאות יותר מעשיות בהקשרים אלה בהמשך. דרך אגב, יש כל מיני ספרים כשאדם לומד, נדע שטוב לעבור עליהם, הייתי אומר כסדר, או גם אם לא כסדר, לפחות להסתכל עליהם, באחרוני זמננו. אחד מהם זה שבט הלוי. כדאי מאוד שכל אחד יהיה לו שיעורי שבט הלוי, על הלכות נידה, זה עובר לפי השולחן ערוך. כדאי לעבור, זו שיטה חשובה, הוא פוסק חשוב, וכתב, אני יכול לדעת, היום יש עוד ספרים נוספים, אבל הוא, אין ספק שהוא מהספרים המרכזיים, שכולם יצטטו אותו במציאות שלנו. אז שבט הלוי זה אחד. מי שיש לו סבלנות, אז טהרת הבית של הרב עובדיה, הוא ספר מצוין כמובן. נעבור על טהרת הבית של הרב עובדיה, אז אתה מקבל עוד אספקט קצת שונה. כל אחד מהם מאזן את השני. השבט הלוי הוא לא מחמיר מאוד. הוא באמצע כזה, קצת מחמיר, אבל באמצע. והרב עובדיה בקצה. שם מכינים. מי שרוצה את החומרות הרצה שלי, שיקח את הרב אליהו. כן, אז יקבל ככה איזון. יש עוד ספרים, אבל אני לא רוצה עכשיו, בהמשך אולי נדבר. עוד כתב תרומת הדשן, חומרה שנייה. עוד שמעתי שמערך אור זרוע כתב שאנשים באוסטרייך נוהגות שלא להתחיל לספור זין נקיים עד אחר 7 ימים מתחילת ראייתן. אז הם נהגו להוסיף עוד יום, לחכות 7 ימים. כלומר, עוד יומיים למעשה, ואם החומרה של התוספות זה עוד 3 ימים, כאילו אנחנו עכשיו מדברים, אם היה לנו דיון על 3 עונות או 6 עונות, שעונה זה יום או לילה, שזה 3 ימים, מ3 ימים הגענו ל7 ימים, שממתינות ולא מתחילות הפסק טהרה עד אחרי 7 ימים, רק ביום השביעי. מה הטעם? אומר תרומת הדשן, ולא שמעתי שום טעם לדבר זה. והוא כותב שהרמב״ם יצא נגד המנהג הזה. הוא מביא את הרמב״ם, זה שתמצא מקצת מקומות שאני יודע יושבת 7 ימים ואחר 7 יושבת 7 נקיים, אין זה מנהג אלא טעות, כך הוא מביא. ומתרומת הדשן משמע שהוא מצדד במנהג הזה של 7 ימים, אבל הוא כותב אין למחות ביד המקלות. מאחר שהרמב״ם כותב שזה טעות, אז אין למחות ביד המקלות. זאת חומרה שנייה של תרומת הדשן. חומרה שלישית של תרומת הדשן, כותב עוד תרומת הדשן, שמחמירים גם אם היא לא שימשה. כלומר, כל מה שלמדנו זה אם היה תשמיש, צריך לחכות 5 ימים מהתשמיש. או 6 ימים, או 7 ימים. אבל בוא נאמר שהיה תשמיש, ואז הבעל והאישה לא היו ביחד יומיים. ואז היא ראתה דם. כלומר, יש מציאות שהתשמיש היה... שהתשמיש היה כמה ימים קודם, לפני ראיית הדם, אז בפשטות, 5 הימים, צריך להתחיל לספור מהתשמיש. כי אנחנו מדברים עם פולטת שכבת זרע, אז 5 ימים מהתשמיש. אומר האור זרוע, תרומת הדשן, בגלל שיש חששות, וטעויות, גוזרים שימשה את ולא שימשה. גוזרים, לא שימשה את ושימשה. ולכן צריך להחמיר, ללכת תמיד מראיית אדם, ולא להקל אם התשמיש היה כמה ימים קודם.
מה החשש פה?
כאילו,
אדם זה לא
עוזר. החשש הוא רק טעות. תבלבל, תטעה, זה...
גם שם יכול לטעות, מראיית אדם יכול לא לטעות בספירה שלה.
כאילו, מה, אם אתה לא סומך עליה, אז הכל עליו. מה, פשוט תחשוש
שתמיד
איתם, זהו.
זה נכון, אבל כנראה שבאמת, בגלל שלפעמים אולי לא זוכרים, שימשו ביום הזה, ביום הזה, ראיית אדם זה דבר יותר בולט, יותר ברור. התשמיש זה אולי יום שיותר אפשר להתבלבל בו, לא תמיד שמים לב, אתה גם לא יודע בדיוק שהתשמיש, ומיד אחרי זה תראה דם, לא תמיד יודעים, זה התשמיש האחרון לפני... אז אולי בגלל זה יש יותר, פחות זוכרים את התשמיש, יותר זוכרים את ראיית אדם, אז יותר... כתב הבית יוסף, בסימן קוף צדיק וב, וכל דברים אלו חומרות יתרות הן, ואין להם סמך בגמרא. אז הבית יוסף כותב, כל אלה חומרות יתרות, אין להם סמך בגמרא, ולכן השולחן ערוך פוסק. א', ממתינה רק 4 ימים, ועושה הפסק לקראת סוף היום הרביעי, לפני השקיעה, ומתחילה לספור 7 ימים מהיום החמישי. דבר שני, כל זה רק אם היא שימשה. אבל אם היא לא שימשה, אז היא לא צריכה להמתין בכלל, כלומר, היא צריכה לספור את הימים האלה מהתשמיש, ולא מהראייה. אם היא שימשה יומיים לפני, אז היא תמתין עוד יומיים. אם היא שימשה יומיים לפני ראיית אדם, תמתין עוד יומיים. הרמה לעומת זאת, אמנם לא קיבל את חומרה 2, אבל קיבל את החומרה הראשונה והאחרונה. צריך לחכות 5 ימים, ולמעשה לעשות הפסק טהרה ביום החמישי לפני השקיעה, ולהתחיל 7 נקיים רק ביום השישי. צריך להחמיר בין שימשה בין לא שימשה. כלומר, הוא קיבל גם את החומרה השלישית, שצריך להחמיר בין שימשה בין לא שימשה, ורק את החומרה האמצעית, אז הוא אומר, לא צריך לחכות עד היום השביעי, כי אין טעם בדבר, והמחמיר יחמיר, והמקן נזכר להקדים עצמו למצווה. אז באמת, החומרה הזאת לא התקבלה, אבל אם אנחנו מגדירים עכשיו את המתנת 5 ימים לפי השולחן ערוך ולפי הרמה, אז הגדרת השולחן ערוך היא יום תשמיש, והגדרת הרמה זה יום ראייה. כלומר, 5 ימים לפי השולחן ערוך זה מהתשמיש, לפי הרמה זה מיום ראיית אדם. 4 ימים, כן, או 5, כל אחד לפי שיטתו. מהתשמיש עד ראיית אדם, אין בעיה, אפשר לעשות עוד תשמיש, כמה שרוצים, זה לא בעיה. לבית המקדש, לאכול טהרות, זה כבר בעיה אחרת, אבל לעניין, זה לא בעיה, מותר, התשמיש לא מטמא את האישה, והיא יכולה לשמש שעה אחרי זה. עכשיו, זה לא בעיה, הבעיה היא רק שלא נחשב יום נקי, כדי לספור בו 7 נקיים, להתחיל 7 נקיים, אבל אין בעיה, לשמש כמה שהיא רוצה. עכשיו למעשה, מנהג האשכנזים, כרמה, הדבר פשוט. מנהג הספרדים הוא מסובך פה. הוא מסובך. הרב עובדיה כתב להקל, כמו השולחן ערוך. הרב אליהו כתב שהאשכנזים נוהגים כמו הרמה. עכשיו, יש כאן ויכוח גדול. הרב עובדיה אומר, תשמעו כולכם, מה קרה לכם אתם, צריך לחזור. לחזור, איך הוא אומר? להחזיר עטרה ליושנה. זה הדין. אנחנו פוסקים לפי השולחן ערוך. יש הרבה ספרדים שכועסים מאוד על הרב עובדיה, בכל ענייני נידה, כי הוא הקל מאוד על פי השולחן ערוך, הוא חזר לשולחן ערוך, אומרים לו, תשמע, המנהג של הספרדים היה כמו הרמה בכל הדברים האלה. זה המנהג במאות השנים האחרונות. זה המנהג, כאילו הרב עובדיה שינה את המנהג של הספרדים וחזר אחורה ב-500 שנה. עכשיו, תמיד כשאתה חוזר אחורה, אתה מקל. לא תמיד, אבל בדרך כלל במשך השנים יצאו, כשאתה חוזר אחורה, אתה מקל. עכשיו, המהפכה שעשה הרב עובדיה זה לא יאומן. זה לא יאומן, כי בסופו של דבר, תראו, אני חייב להגיד, אם לפני 30 שנה, כשהוא אמר את הדברים, כשלמדתי אותם, אז זה היה כי אני רואה, הרב עובדיה אומר ככה, אבל ספרדים, רוב הספרדים הרגילים לא נהגו ככה. נהגו 5 ימים, נהגו איכשהו הרב עובדיה, תשמעו, זה דבר מדהים, כאילו הוא צריך להיות איזה מטאור כזה, מישהו שמצליח באמת ליצור, להביא את כל הספרדים, ליישר קו בין הספרדים עצמם, יש המון שיטות. הרב עובדיה לא אהב את השיטות האלה, כל הספרדים מיישרים קו למה שהוא קרא מנהג ארץ ישראל, כי זה הבית יוסף, למרות שבארץ ישראל יש לנו מנהגים מפורשים שלא נהגו כך בתקופה של הרב עובדיה. אבל הוא אומר, טוב, זה מנהג ארץ ישראל הקדום. זה מה שמחייב אותנו. אני חייב להגיד שיש לי תחושה שבעשר שנים האחרונות, 15 שנה האחרונות, הרב עובדיה הולך ותופס תאוצה. ספרדים פה מסכימים? כאילו הרבה הרבה אנשים, תראו, קודם כל היום, כשמתקשרים לרב, אז יש כאלה שכבר יש להם, אומרים לרב את הכללים שלהם. הרב, אנחנו ספרדים, ואנחנו נוהגים לפי הרב עובדיה. עכשיו אני חייב להגיד, פעם זה לא היה ככה, היום אני חושב ש95% והספרדים שהתקשרים אליי לפחות, מצהירים בהצהרה שהם לפי הרב עובדיה. הם יודעים איזה פסק הם רוצים לקבל, אבל זה מאוד מעניין, מאוד מעניין, כל העניין הזה, אבל אין ספק שהרב עובדיה עשה כאן מהפכה גדולה מאוד, והרבה ספרדים נוהגים כך, אבל יש ספרדים שלא נוהגים כך, וממתינים 5 ימים, וכדעת הרמה, בעיקר מנהגי מרוקו ואחרים שמאוד התקבל שם, למרות שגם הוא הגיע משם, יש ספר שנקרא נתיבי עם, שמביא את מנהגי מרוקו, כל מיני דברים שהם באמת יותר קרובים לדעת הרמה, אבל כל אחד יעשה כמנהגו. אשכנזים, ברור להם 5 ימים, והם יום התשמיש. לגבי קטם, שזה מה ששאלת קודם, מה אתה אומר? אשכנזים זה, כן, אשכנזים מיום הראייה, סליחה, מיום הראייה וחמישה ימים. לגבי קטם, אז השאלה היא כאן, עד כמה להחמיר. האשכול כתב שבקטם, כיוון שכתמים דרבנן, אז לא צריך לחכות בכלל. כתמים דרבנן, לא צריך לחשוש, שמה פלטה, ואפשר לעשות מיד הפסק טהרה, ולספור 7 נקיים. היראים, הקל עוד יותר. היראים אומר שגם אם ראתה יום או יומיים, גם בזה אפשר להקל ולא לספור את הימים של ספק פולטת, ורק אם היא ראתה 3 ימים, שאז באמת יש כאן דין דאורייתא, חשש יותר גדול לדין דאורייתא של ספירת 7 נקיים, רק אז להמתין את הימים של פולטת שכבת זרע. אבל הבית יוסף בתחילת סימן קופצדי כותב בשם הסמג והתרומה שגם על כתם יש להמתין כמו רואה ממש, שהיא לא סופרת עד היום החמישי. והרמה בקופצדי קבע ויוד א' הוסיף לשיטתו שגם ברואה כתם לא מתחילה לספור עד היום השישי, כלומר עד אחרי 5 ימים. אני חייב להגיד שבקטם זה כבר הפסיקה הזאת, שאנחנו מחמירים בקטם, זאת כבר חומרה באמת מאוד גדולה. כי אם בדימום רגיל ממילא היא מדממת 4 ימים, עד שהיא מתחילה לראות, עד שארבעה ימים, 5 ימים אפילו הרבה פעמים, אז התוספת של החשש לפולטת לפעמים לא מוסיפה כלום, לפעמים זה מוסיף יום אחד, לפעמים. בקטם זה מוסיף. 5 ימים, 4 ימים, כלומר בקטם באמת, במקום להתחיל באותו יום לעשות הפסק טהרה, היא צריכה לחכות עד היום החמישי, שכאן זה הבדל עצום.
קטם האחרון שהיא
ראה? קטם לא, פתאום היא ראה קטם סתם. סתם ראתה קטם, ימי טהרה, ראתה קטם שהוא מטמא. אם היא ראתה קטם שהוא מטמא, לא כל קטם מטמא, אבל אם היא ראתה קטם שהוא מטמא בימי טהרה, אז למרות שעכשיו היא לא מדממת, אין כלום, היא ראתה קטם. ובמציאות המודרנית שלנו זה קורה עוד יותר, בכל מיני כדורים וגלולות, ופעם אנחנו ננסה לדבר גם בצורה מעשית אולי להסביר קצת את הדברים, אבל פתאום יש כתם, אם הכתם מטמא, אז צריך לעשות 4+7 או 5+7, שזאת באמת כבר חומה יותר גדולה. וכל זה, כל מה שאמרנו, כך הלכה, זה הדין. אמנם, יש רשימה של הרבה מקרים שבהם יש מקום לדון לכולה. לא לגבי קטם אני מדבר עכשיו, אלא בכלל לגבי המתנת 5 ימים, 4 ימים. את כל המקרים שבהם יש מקום לדון לכולה, אנחנו נראה בעזרת השם בשיעור הבא, ואנחנו למעשה נעשה, אנחנו נראה את המקרים שבהם יש מקום לדון לכולה. אנחנו נראה מה קורה אם אישה עשתה טעות ולא חישבה טוב את הימים האלה, מה היא עושה. ואנחנו נדבר על דבר שלא הזכרנו עדיין, שזה קינוח. שזה אישה שמנקה את המקום. האם היא יכולה אחרי ניקוי להתחיל מיד 7 נקיים, כי היא נקתה את המקום וכבר אין שם שכבת זרע. והאם בדבר הזה אפשר להקל? וזה נדון משהו רבה. בינתיים אתם תגרו את הרב עובדיה, תמשיכו לסכם ותסכמו לגמרי את כל קופצדיק וב שמה. י"א, לא את כל קופסא דקבע, את הסעיפים שלנו, תסתכלו עם נושאי כלים, עם בית יוסף ונושאי כלים, עד כמה שאתם יכולים לסכם. אני רק רוצה להגיד, מאוד חשוב, לסכם טוב גם את השיעורים, ואחרי זה לסכם טוב את הדברים, שהכל יהיה מסוכם. יש לך מסוכם, בסופו של דבר מסקנות, שולחן ערוך, בית יוסף, זה משנה את הכל. אתה יכול לעשות חזרה במהירות על הכל, ולאט לאט יהיו לנו עוד חומרים ועוד חומרים, אז מאוד חשוב לסכם. אני רק אומר, בשבוע הבא, אז יהיה לנו ביום שני את השיעור לסיום העניין הזה. אבל אני אתן בעזרת השם, שבוע הבא, מקורות על הנושא הבא. והנושא הבא זה הרגשה. רואה אדם בהרגשה, והרגשה שזה נושא מאוד משמעותי מבחינתנו. בשבוע הבא, אז יהיה את השיעור הזה, ויהיה איזה שיעור שאנחנו ננסה לתת על הרגשה. אני לא יודע מתי, כי יום, שבוע הבא ביום שלישי אין שיעור. יש בחירות כידוע. יום רביעי אני אתן כנראה שיעור כללי בבית המדרש על אבי דיני שלילה לנפשי, וזה יהיה מובן גם למי שלא נמצא בסוגיות שם, אז אתם מוזמנים גם לשיעור הזה. ונראה, אולי ביום רביעי או חמישי אני אתן את השיעור על הרגשה, ואז אנחנו נעשה כך. אני שבוע וחצי יוצא לגלות אמר. ואתם בינתיים, תעשו ככה. א', תעשו חזרה על כל הדברים ותסכמו את הדברים היטב. ב', תתחילו ללמוד את כל המקורות על הרגשה, שעוד לא נסיים, יהיו עוד מקורות על הנושא הבא של הרגשה. ואולי אנחנו נעשה פה איזה שיעור חזרה או שניים, שאחד מחברי הכולל יעביר שיעור חזרה כשאני לא יהיה לעשות לסכם, נכון? יש כאן מתנדבים? טוב, אנחנו נמצא מתנדבים לעשות שיעורי חזרה מסודרים, ועזרת השם שיהיה לכולם יום מוצלח ושמח.